רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול co.il, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול co.il, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול. היום יום שישי, כף בסיוון תשפ"ג, התשעה בחודש יוני שנת 2023. כאן עמוס צוריאל איתכם בעוד תוכנית לך דודי לקראת שבת עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? שיחה על פרשת השבוע, פרשת שלח לך, עם כבוד הרב סגן אלוף אהרון בדיחי שליטה, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. נשמיע שירים עבריים משירי ארץ ישראל היפה, וגם פינת לשון, רגע של עברית, מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון. הזנה נעימה.
לך דודי לקראת קלה תנה בשבת לקבלה. וזכור בדיבורך השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה והוא יחמול עליי חמלה קלה, בואי קלה
רגע של עברית, ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, יועצת לשון בתאגיד כאן ועורכת הפינה רגע של עברית, וספרה גם נקרא רגע של עברית. והיום נדבר על הביטוי עין הרע ולשון הרע. ובכן, כך כותבת רות אלמגור רמון. עין הרע ולשון הרע, יש המתקנים עין הרע לעין רעה, או לעין הרע. היש מקום לתיקון הזה? הגרסה עין הרע מבוססת על מסורת רבת שנים. כתבי יד טובים של המשנה גורסים במסכת אבות, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. עין הרע עין שהוא רע. ייתכן שהביטוי הסמוך יצר הרע הוא שהשפיע על הצירוף הזה וקבע בו את המילה עין במין זכר. מעניין שבאותו הפרק במסכת אבות, פעם אחת לפני המשפט שהבאנו ופעם אחת אחריו, יש עין רעה, אבל שם המשמעות היא עין צרה, קמצנות, ואולם עין הרע מקובל לפרש עין לא מפרגנת, עין לא מרתה. גם בתפילה נקבע הנוסח יהי רצון לפניך וכו', שתצילנו מפגע רע, מעין הרע, מלשון הרע. ובכן, עין הרע, צירוף שבע ימים בעברית ואין מקום לתקנו. ולשון הרע, כך, לשון היא, יש שהיא נקבה ויש שהיא זכר. לשון אחר מקובל לומר בתלמוד, וגם בתנך יש לשון שהוא זכר, דבק לשון יונק אל חיקו, כך כתוב באיכה פרק ד' פסוק 4. לשון הרע, לשון שהוא רע, ועדיין ראוי להסביר למה לשון הרע, עין הרע, ולא הלשון הרע, העין הרע. ביטויים במבנה הזה מעטים מאוד, בלשון התנך, והי ערב והי בוקר יום השישי, כך כתוב בבראשית פרק א' פסוק 31, והם שכחים בלשון המשנה והתלמוד, למשל כנסת הגדולה ולא הכנסת הגדולה המקובלת יותר היום, וכן עיר הנידחת, ובלשון התפילה אב הרחמן. גם הביטויים לשון הרע ועין הרע עשויים במתכונת הזאת, יום השישי, כנסת הגדולה, עין הרע ולשון הרע. כך מתוך ספרה של רות אלמגור רמון, עין הרע ולשון הרע.
בעלילות גבורה בשלל קרבות רק עץ ידי נטו חופי ידן שוקטים רק שביל כבשו רגלי על פני שדות אכן דלה מאוד ידעתי זאת העת אך אין דלה מאוד מנחת ביתך. רק כל תרועת הגיל ביום ניגע האור, רק קחי במסתרים עלי עונייך. אך אין דלה מאוד, ידעתי זאת האם, אך אין דלה מאוד מנחת ביתך. רק כל תרועת הגיל ביום ניגע האור, רק קחי במסתרים עלי עונייך. לא שרתי לך ארצי ולא פארתי שמך, בעלילות גבורה בשלל קרבות. רק עץ ידיי נטו, חופי ירדן שוקטים, רק שביל כבשו רגלי על פני שדות. אכן דלה מאוד, ידעתי זאת האם, אכן דלה מאוד מנחת ביתך. רק כל תרועת הגיל ביום ניגע האור, רק בכי במסתרים עלי עונייך. אכן דלה מאוד, ידעתי זאת האם, אכן דלה מאוד מנחת ביתך. רק כל תרועת הגיל ביום ניגע האור, רק בכי במסתרים עלי עונייך.
נמצא איתנו כבוד הרב סגן אלוף אהרון בדיחי שליטה, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, ונשוחח עם כבוד הרב על משמעות פרשת שלח לך, הפרשה בחומש במדבר. כבוד הרב, שלום לך.
שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
אמן. פרשת שלח לך מדברת בתחילת הפרשה על חטא המרגלים, והוא הנושא המרכזי בפרשה הזאת. חטא המרגלים היה חמור ביותר. את זאת רואים אנו מן העונש 40 שנה. שנה כנגד כל יום של שליחות שנכשלה. כמו שכתוב בפרשתנו, פרשת שלח לך, פרק י"ד פסוק כ"ט, במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקודיכם לכל מספרכם מבין 20 שנה ומעלה אשר הלינותם עליי. כך כתוב הפרשה. כבוד הרב, מה היה חטאם של המרגלים, החטא החמור ביותר? כבוד הרב.
אז עוד פעם שלום לך ולכל המאזינים. אכן יש מספר נושאים בפרשה, אבל אין שום ספק שהנושא המרכזי הוא חטא המרגלים, מפני שזה למעשה, הפרשה הזאת מרכזת ומציפה את כל התופעות שמופיעות בעם ישראל כתוצאה מהמפגש עם ארץ ישראל. זאת למעשה הפעם הראשונה שעם ישראל נפגש באופן מעשי עם הארץ בהכנה לקראת הכיבוש ושליחת מרגלים. זה הפעם הראשונה שעם ישראל מתמודד עם האתגר הזה שנקרא ארץ ישראל. ומאוד מאוד מעניין לראות מה קורה לעם ישראל, או מה קורה בתוך עם ישראל כתוצאה מהמפגש הזה, מפני שמעשה אבות סימן לבנים. מה שקרה במדבר הוא יקרה גם במהלך הדורות, וכולל הדור שלנו. ולכן חשוב מאוד העיון בפרשה הזאת, והלקחים שאנחנו צריכים להפיק גם לגבי דורנו אנו. אז כמו שאמרתי, הפעם אנחנו נפגשים עם כל הדעות ועם כל ההשקפות הקשורות לעניינה של ארץ ישראל. משה רבנו שולח מרגלים, שולח אנשים שהם בחירי העם, כן, ראשי העם ונשיאיו, אנשים שכפי שרשי אומר, באותה עת היו צדיקים. כשהם נשלחו, הם היו אנשים רמי מעלה. ומשה בוחר אותם אחד אחד, כפי שאנחנו רואים, כולם אנשים, ראשי בני ישראל, המה. לכאורה באמת צריך להבין מה היה החטא שלהם. מה היה החטא שהעונש עליו הוא כל כך חמור, 40 שנה יפלו בגרחי במדבר, זה לא דבר פשוט. הרי כל תכליתה של יציאת מצרים היה על מנת להיכנס, לקבל את התורה ולהיכנס לארץ ישראל. והנה אנחנו רואים שלא רק שהם מתעכבים, אלא אותו דור של יוצא מצרים לא זוכה בכלל להיכנס לארץ ישראל. אז בואו נראה מה באמת הם משיבים כשהם חוזרים מהמשימה שלהם. הם אומרים למשה רבנו, לעם ישראל, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פירייה. כלומר, הדברים הם דברי אמת. משה ביקש מהם, כמו שמפורט בפסוקים, דיווח על מה שמתרחש בארץ, והם אכן הגישו דוח מפורט ומדויק לפרטי פרטים. הם גם דיברו על העם שאז, וגם ילידי הענק ראינו שם, כל הדברים האלה הם דברי אמת. אז לכאורה, איפה נקודת הכשל, איפה נקודת הבעיה? המפרשים מתמקדים במילה אחת בדבריהם של המרגלים. אמנם העם הוא אז, אבל הם הוסיפו מילה אפס, כי אז העם. כלומר, הם לא הסתפקו בתיאור העובדות, אלא הם גם הכניסו הערכת מצב ומסקנות. שזה, הם לא התבקשו בכלל. יש מנהיג לעם ישראל, ושמו משה רבנו. ויש את בורא עולם, שהוא בדברו נעשים כל המהלכים הקשורים לעם ישראל. אבל הם כבר הכניסו פרשנות משלהם. אפס כי אז העם, כלומר, הם כבר מרמזים שלא נוכל לנצח בקרב הזה. אין לנו שום סיכוי לכבוש את ארץ ישראל. והמילה הזאת היא בעצם אחר כך יוצרת כיוון לכל הדברים שהם אחר כך הולכים ומפרטים, שהם כשלעצמם נכונים, כמו שאמרנו. על הפירייה של הארץ, דשנותה של הארץ, וגם העם היושב עליה. אבל המילה הזאת היא בעצם כבר מייצרת את האווירה, או מייצרת את המסקנה, את השורה התחתונה. כן, והם מוסיפים, וגם ילידי הענק ראינו שם, שוב, מתוך הקרנת תחושה, שאין לנו שום סיכוי נגד זה. כן, הם גם כותבים, הם אומרים, עמלק יושב בארץ הנגב, מדוע הם מזכירים בכלל את עמלק? מה, הוא יושב בכלל בשוליים של ארץ ישראל? וחזל האמת שואלים את זה, מה ראו לפתוח בעמלק? אז המדרש מביא משל, למה הדבר דומה לתינוק שסרח ונלקה ברצועה? כן, עם ישראל כבר נפגש פעם אחת עם עמלק, אמנם ניצחו, אבל שוב, זו הייתה חוויה לא נעימה. ועכשיו המרגלים משתמשים ומעלים אותה מן האוב, ומשתמשים בה על מנת, להגביר את אפקט הפחד והמורך אצל עם ישראל. אז זאת אומרת שלמרות הדיוק לכאורה במספירה האובייקטיבית של מה שהם ראו, הם גם הוסיפו מסקנה והערכת מצב שזאת הם לא נתבקשו. וזה הדבר שגרם למשבר בעם ישראל. חז"ל גם לומדים מכאן עוד איזשהו יסוד, כי כך דרכם שמספרי לשון הרע, אומר המדרש, פותחים בטובה ומשלימים ברעה. כן, זה סגנון של אנשים שנגורים בדבר, הם משתמשים בעובדות אמיתיות, אבל במילה אחת הם מהפכים את כל הכיוון החיובי לכאורה שניבט מן העובדות. אז זה היה חטאם של המרגלים. את עם של המרגלים הוא בכך שהם לקחו על עצמם תפקיד שלא נתבקשו אליו, ובכך הם גם יטעו והכשילו עם שלם מלשמוע לדבריו של הקדוש ברוך הוא.
כבוד הרב, קודם כל תודה על ההסבר, ואנחנו נעשה התנחתא קלה ונמשיך בשאלות נוספות.
המקום אי שם בנגב המדבריות של ציר 13 גברים הולכים בחושך בחמסים בשיירה בלי מטרה ברורה כמעט בלי נשק ובלי מים כלום לא קורה וכעבור זמן מה קולו של יוד שובר את הדממה מם מתנהג כאילו לא שמע ורק מעט כמעט לבנתיים 30 ימים ו30 לילות מטרטרים אותנו סתם, אומר ובקולו. שנים של עבודות קטנות מטעם ולמען, זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה לכנען.
30 ימים ו30 לילות מנערים אל תוך הוודיות, נפשי צמאה לא להתגלויות אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר שלא אכפת לו אם רזה הארץ או שמנה, אם יש בעץ או אם עין.
יפה מאוד, אומר אומר, לא בלי לראות אבל בלי לגמגם, יש עוד משהו על לבך, דבר עכשיו, דבר איתי, שאל בני ונען. זו דרך ארוכה,
דרך ארוכה,
זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה נכנע. כאילו לא ירגיש מספיק מותקף, יוד מסיים וכבר מופיע כף,
ועל פניו חיוך לא חף מתענוג של כוח, מתקרב לכוח. כל מה שיוד בסך הכל אומר, מנהיג גדול צריך לדעת לוותר, לסגת די להיזכר בתור מה שכל חייו ירצה לשכוח.
מהם בלי תנועה אומר לו שמע, פני אולי לא לשלום אבל לא למלחמה, ואם אינכם נותנים דבר, הנה דבר מה אשר אולי תוכנו לקחת.
זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה,
זאת דרך ארוכה לארץ המובטחת.
מובטחת למי?
אומר לו יו,
הרי כולם יודעים שבפיקוד מחזיקים עליך תיק וזה עניין אבוד, הצמרת לא שוכחת.
אתה עיוור אם עוד אינך תופס, גם אם נאפיל הרבה אורח נס, הם לא ייתנו לך להיכנס לארץ כנען שמתחת.
ממקום מתוך חלום לפתע מתקרב, אבל אין שום כנען, כנען לי בלב. אם ניכנס, לא ניכנס, זה היינו הח והח בסלע פעמיים. אני רק יהודי נודה, נולדתי כדי להיפרד, מקדמת דנה ועד לשנה הבאה בירושלים.
כבוד הרב.
כן, כן. שלום.
שוב. כן, שלום שוב. כן, שמענו שיר על 12 המרגלים, ארץ כנען, עם שולי רנד ושלומי סבן, וגם ועוד זמר אחד, רובי, משהו. ואנחנו עכשיו נחזור ל-12 המרגלים שלנו בפרשה. כבוד הרב, כן. הבנו במה היה חטאם של המרגלים. אבל עדיין קשה, קשה. מדוע? מה הניע את ראשי השבטים שיצאו לשליחות כנבחרי העם, כנשיאי השבטים? הם היו, עליהם עם אחריות להסביר לעם מה הם ראו, והם היו צדיקים. כך רש"י כותב באתר, על אתר, צדיקים היו באותה שעה. אז ובכן, מה גרם להם לנסות להרחיק את עם ישראל מארץ כנען? הארץ שהבטיח הקדוש ברוך הוא לבניו של אברהם אבינו, הוא הבטיח אותה לאברהם, ליצחק, ליעקב, והבטיח זה לבני ישראל. כשיצאו ממצרים, הוא מוליך אותם ישר לארץ כנען, עם המנהיג משה. אז מה בעצם, כבוד הרב, מה גרם להם לנסות להרחיק את עם ישראל מארץ כנען? בבקשה, כבוד הרב.
אכן שאלה קשה, שאלה קשה שאם נבין, אם נבין אותה לעומקה, זה אולי יסביר לנו מספר תופעות שגם אנחנו חווים בדורנו שלנו. באמת המרגלים היו אנשים צדיקים, היו אנשים מראשי בני ישראל, והיית מצפה מהם שילכו אל השליחות הזאת ויחזרו חדורי אמונה, ולא רק חדורי אמונה, אלא שגם יעודדו את עם ישראל. גם אם הם ראו עובדות שלכאורה מקשות על כיבוש הארץ, כמו ענקים, כמו עם עז שיושב שם, אבל הלא יש לנו את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. יש לנו את הציווי של הקדוש ברוך הוא לרשת את ארץ ישראל. אבל הייתי רוצה להעמיק קצת יותר את השאלה, מפני שאנחנו רואים פה שתי דעות מנוגדות. יש פה עשרה מרגלים, עשרה אנשים שאומרים דבר מסוים, וכלב ויהושע וכלב אומרים דבר הפוך, ולמעשה שתי הגישות הן נסמכות על אותן עובדות. כיצד ייתכן כיתוב כל כך גדול בין שתי השקפות האלה, אם אפשר לומר, או שני הגישות האלה, כששתיהן מתבססות למעשה על אותן עובדות? אף אחד לא שינה את העובדות, אלא יש כאן פרשנות שונה לחלוטין ומנוגדת ומכותבת. אז אם כן, פה חז"ל וגם המפרשים האחרונים נכנסים לנבחי נפשם של המרגלים, ואומרים לנו חכמים שהמרגלים האלה, כשהם עוד לפני יציאתם, כשחשבו בינם לבין עצמם וניתחו את המשמעויות של הכניסה לארץ ישראל, הם כבר אז כבר חשבו על כך שלא טוב להיכנס לארץ ישראל, שלא מועיל להיכנס לארץ ישראל, שלהם, הם הראשונים שאולי עשויים להיפגע מהכניסה הזאת לארץ ישראל, כן, או ליתר דיוק, הם עשויים לאבד את משרתם. זאת הנקודה, אנחנו קוראים בספר יהושע, שמיד כשממוחרת המעבר את הירדן, פסק המן, פסקה בעירה של מרים, פסק הסלב, ועכשיו עם ישראל מתמודד עם אתגר חדש שהוא לא ידע כמותו לפני כן. עכשיו צריך לספק מים ומזון למיליוני אנשים, עכשיו צריך לספק ביטחון, עכשיו צריך לעשות סדר חדש, צריך להילחם עם אויבים ולכבוש את הארץ. האתגרים האלה הפחידו את ראשי השבטים. הם לא הפחידו אותם מצד האתגר הפיזי, כי כאן לכאורה, זאת אומרת, יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא, מה שהטריד אותם זה של לבצע את המשימה הזאת צריך הנהגה אחרת, לא הנהגה של המדבר. הנהגה של המדבר הייתה טובה בתנאים של המדבר, אבל בתנאים של ארץ ישראל פגושה הנהגה אחרת, וכאן עומדת למבחן היושר שלהם והאמונה שלהם בעם ישראל. אז זאת אומרת, אומרים לנו המפרשים שהפרשנות אל המציאות או גישה אל המציאות היא לא נובעת רק מעובדות, העובדות הן רק אבן בסיס. בסופו של דבר חשובה הפרשנות לעובדות, והפרשנות היא יונקת מהתחושות, מהמחשבות, מהשאיפות של האדם, וכאן באמת נוצר הפיצול והכיתוב בין יהושע וכלב לבין עשרת המרגלים, הנשיאים האחרים. העשרה האלה, מכיוון שפחדו למשרתם, פחדו למעמדם, אז השתמשו בעובדות שהם הביאו על מנת להפחיד את עם ישראל, על מנת להפיל מורך, על מנת להמאיס את ארץ ישראל על עם ישראל, וברירת המחדל היא להישאר במדבר, במצב הקיים. כן, כך גם אומרים אחר כך הנביאים על מואסתם ארץ כנדה. המרגלים גרמו לעם ישראל לייצר בכלל תחושה כזאת של נעיסה, תחושה כזאת שנתנה לגיטימציה גם לדורות שיבואו, למרות העונש החמור. אבל ברגע שתופעה כזאת עלתה וצפה על פני השטח, היא כבר תחזור שוב גם במהלך הדורות הבאים. ולכן העונש גם היה חמור ביותר. יהושע וכלב, שראו את התכלית, ראו את הציווי של הקדוש ברוך הוא, הלכו בלי שום נגיעה עצמית, להפך, משה רבנו מוסיף את שם השם עוד משם השם ליהושע, כלב הולך ומשתתח על קברי האבות, על מנת להימלט, לא ליפול בעצת המרגלים, וכנראה שאם הוא עושה מעשה כזה, אז כנראה שזה באמת היה קשה מאוד. יהושע היה צריך עוד אות משם השם כדי לחזק אותו, כדי להתעלות מעל השיקולים האישיים, מעל הנגיעות העצמיות, ולראות את טובת הכלל אל מול עיניו. וכך גם כלב, השתתח על קברי האבות, על מנת לראות את הנצח של האבות, להתחבר אל הנצח של האבות, ולא ליפול בפח הנגיעות העצמיות של הסברה והמעמד. אז אם כן, אנחנו באמת לומדים מכאן, שגם כשיש עובדות מוצקות, עדיין האדם נדרש לטהרה, לקדושה, לרוממות רוח, או מה שאנחנו קוראים במילים אחרות, להיות אידיאליסט, על מנת להתרומם מן הנגיעות העצמיות, שהן משפיעות אפילו על גדולי הגדולים, כמו שראינו במדבר. זה פירוש שאני חושב שמסביר גם תופעות אחרות, אנחנו רואים בכל הדורות, במהלך כל הדורות, וגם בדור שלנו.
כן, מאלף, תשובה מאוד מאוד מעניינת, ואכן, טוב שקמו שני מנהיגים, אותם מרגלים הטובים, יהושע בן נון וכלב בן יפונה, ובזכותם הגענו לארץ. אז אנחנו נעשה את נחתה, נשמע שיר ונמשיך.
ירושלים עיר הקודש.
אברהם פריד. משירי ארץ אהבתי. אברהם פריד.
מחורף שני, ארץ נוי עליונה, למרכה. ושבע ימים, אפיר בשנה, וסגליל וגשמים כל היתר. אך שבע ימים המלדים פורחים, ושבע ימים הטללים זורחים, ושבע ימים חלונות פתוחים. וכל קבצנייך עומדים ברחוב, ונושאים חברונם אל האור הטוב. וכל קבצנייך שמחים. מכורה שלי, ארץ נוי אביונה, למלכה אין בית, ולמלך אין כתר. נח שבעה ימים הנרות ברוכים, ושבעה ימים שולחנות ערוכים, ושבעה ימים הלבבות פתוחים. וברור קבצנייך עומדים בתפילה, ובנייך בנות גייך חתן כלה. וכל קבצנייך אחים. עלובה שלי אביונה אומרה, למלך אין בית, למלכה אין כתר. לקחת בעולם את שבחך המרה,
וגנותך חלבתך כל היתר. והקל אלך לכל רחוב ופינה, לכל שוק וחצר וסמטה וגינה, מחובן חומותייך כל אבן קטנה, אל הקט ושמו למזכר. ומייל ייל ממדינה למדינה, ענודה עם שיר וטבעת נגינה, נתנות דלותך הזוהרת.
כבוד הרב, שמענו את אברהם פריד משירי ארץ אהבתי, מכורה שלי, בהופעה וביצוע נהדר. אנחנו נמשיך, כבוד הרב. כן. כבוד הרב, רצית להגיד משהו?
כן. האמת היא שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה עושים. מה עושים במצב הזה? מפני שמי שמסתכל על המצב של עם ישראל בפרשה הזאת, בעצם עומד בפני שאלה מאוד מאוד פרקטית, מעשית. יש פה 10 מן המנהיגים, שהוא רוב מכריע ומוחלט ומוחד, שטוען טענה אחת. יש פה סך הכל מיעוט של 2, אומנם אידיאליסטים, אומנם אנשים גדולים, אבל הם רק 2 שטוענים טענה שנייה.
כן, זה נכון. זה נכון, העם בוכה, מפוחד, והם מקשיבים לרוב המכריע של ההנהגה, לאלה שנשלחו לתור את הארץ, את ארץ כנען, הנשיאים. זה די טבעי לשמוע, שומעים 10 לעומת 2, טבעי שהם יקשיבו יותר ל10, לא?
נכון מאוד. אז לכאורה, מי שהיה צריך להיענש פה בעונש חמור, זה אותם 10 מרגלים. והעם היה צריך לפחות להיות מזוכה מחמת הספק, מפני שמה הוא יכול לעשות? איך אפשר לבוא בטירוניה אל העם, שהוא הולך למעשה אחרי כלל גם תורני? הרי אנחנו יודעים שגם במערכת המשפט שלנו, ובכלל, אנחנו תמיד הולכים אחרי הרוב. וזה כלל כללי. אז מה בכלל המקום היה לבוא ולהעניש את עם ישראל? אז האמת היא ששוב, פה צריך לרדת לעומק נקרא לזה המהלך של המרגלים האלה, של המנהיגים האלה, בהטיית ליבו של העם. הם השתמשו פה בשיטה, נקרא לזה, כן? שיטת הטעיה או שיטות הטעיה כל כך כל כך מתוחכמות, שלכאורה העם לא הבחין בהם. הם, כמו שאמרנו, הביאו את כל העובדות, דיווח אובייקטיבי לחלוטין, ועוד הביאו גם ראיות, כן? הביאו מפרי הארץ, ולכאורה כל דבריהם או כל העובדות שהם הביאו היו עובדות אמיתיות. אז כבר בזה הם כבר גרמו לעם להאמין להם, להתחבר אליהם. אבל הם, כמו שאמרנו, הוסיפו מילה פה, מילה שם, שלמעשה נותנת פרשנות אחרת לגמרי לעובדות האלה. ואולי מכאן אנחנו לומדים שגם מהעם, גם מההמונים, נדרשת חשיבה קצת יותר ביקורתית, בכל אופן לגבי נושאים יסודיים, כמו היחס אל ארץ ישראל. כלומר, אנחנו עומדים סך הכל תקופה קצרה מאוד, מאז השתחררו מבית עבדים, השתחררו על ידי ניסים, על ידי הנהגה אלוקית גלויה של נס, קריאת הים, מתן תורה, עמוד עשן, עמוד אש וענן, בערה של מרים, סלב, מן, הם מוקפים בניסיו של הקדוש ברוך הוא, ואם כן, הקובע הוא דבר השם וציוויו, ואת זה העם היה צריך לראות לנגד עיניו. כלומר, ההנהגה תפקידה להביא את העובדות, להביא לרכז את העובדות, כל אחד במקצוע, אם זה בצבא, אם זה כלכלה וכיוצא בזה, כן? אבל, ובזה יכול להיות שיש כאלה שמבינים ורואים את העובדות יותר טוב מהמוני העם. אבל את המסקנה הנגזרת, ובוודאי כשאנחנו מדברים על דברים ברמה הלאומית, כשאנחנו מדברים על הקשר לארץ ישראל, ועל המרכזיות של ארץ ישראל בהווייתנו, כאן נדרש כל אחד ואחד מעם ישראל לחשיבה קצת יותר ביקורתית, מפני שאי אפשר להתעלם מכך שהעם חבל בשרו את ניסיו של הקדוש ברוך הוא, ואיך הוא יכול פתאום בן רגע, בגלל איזשהו קמפיין נקרא לזה, של מנהיגים, ויהיו אלה אפילו רוב המנהיגים, שרוצים ללכת נגד עצת השם, או נגד קדושתה של ארץ ישראל. צריך לזכור שהיחס שלנו אל ארץ ישראל, הוא לא כיחס כל עם ולשון לארץ או לטריטוריה שהוא נמצא בה. אנחנו קשורים, כמו שאומר הרב קוק, אל ארץ ישראל, בקשר של חיים. עם ישראל וארץ ישראל כמו שקע ותקע. עם ישראל מבלעדי ארץ ישראל, הוא לא יכול לחיות, הוא לא יכול להתפתח, הוא לא יכול להוציא מן הכוח אל הפועל את כל הכישורים והכישרונות שלו, את כל היכלות שלו. הוא לא יכול לבטא את השאיפות שטבועות בעומק נפשו. ולכן, כאן, לגבי ארץ ישראל, נדרשת, כמו שאמרתי, חשיבה קצת יותר ביקורתית, או במילים אחרות, מה שאנחנו קוראים היום, וזה לפעמים נשמע ביטוי גס לצערנו, באבונותינו, אידיאליסטיות. אנחנו רואים את החלוצים הראשונים, שעלו לארץ ישראל מתוך ידיעה ברורה, שהם עשויים לשלם בנפשם. כל המלחמה על הביצות, הקדחת, המצב הביטחוני, היהודים האלה עלו מתוך מודעות לכך שהם מכניסים את עצמם ממש למקום סכנה. אבל שום דבר לא עמד בפניהם. כן, צריך לזכור שאותם חלוצים שאנחנו מדברים עליהם, הם לא היו מיושבי בית המדרש, הם לא אנשים שלמדו את המדרשים, את דברי חז"ל, שאנחנו לומדים ויכולים להתעורר מכוחם, הם באו מכוח דחף נשמתי פנימי אמיתי, ואנחנו רואים שבסופו של דבר קיבלנו את מדינת ישראל על מגש של כסף בזכות אותה אמונה בלתי מתפשרת, ששילמה מחיר, כן, הם שילמו מחיר, אנחנו קוראים את ההיסטוריה, והיא עדיין לא כל כך רחוקה מאיתנו, וכך גם בדור שלנו, אנחנו גם עומדים בפני התמודדויות לא קלות. אנחנו רואים היום את כל הפיגועים מבפנים, מבחוץ, יש הרבה משברים, אבל צריך לזכור שהיחס שלנו לארץ ישראל הוא בלתי מותנה בכל המציאות שסביבנו. זה נכון שאנחנו צריכים גם להיות פרקטיים, להיות מעשיים, ולפעמים ההסתכלות הזאת היא דורשת לפעמים ויתור, או לפעמים איזושהי פשרה זמנית מסוימת, אבל היעד תמיד צריך להיות אל מול העיניים. ארץ ישראל היא חלק מהותי בהווייתנו, במציאותנו, ובביטחון החיים שלנו. ולכן, גם כאן, למרות שרוב ההנהגה הייתה נגד הכניסה לארץ ישראל, העם היה צריך להיות ביקורתי. ואנחנו יודעים שכשעם ישראל הוא ביקורתי, אנחנו רואים גם בימינו שלנו מה הוא מסוגל לעשות. כשהוא מאמין במשהו, אז הוא מסוגל להשיג אותו. הם כלפי פנים, ובוודאי ובוודאי שגם כלפי חוץ. אז יש באמת עדיין כאלה שמסתכלים על ארץ ישראל כאל איזשהו מקום שמי שמגיע אליו הוא מתקלקל, יש לו איזושהי ירידה רוחנית, יש לו לפעמים בלבולים רוחניים, והם מעדיפים להישאר שם, הם מעדיפים להישאר רחוק. אבל לא זאת, לא זה ציוויו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להיכנס לארץ ישראל, ולמרות, ועם הידיעה שפה אנחנו נצטרך להתמודד עם אתגרים קשים, לפעמים יפילו חללים מכל מיני סוגים. ואף על פי כן, זה הציווי של הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו צריכים באמת, קודם כל לחנך את עצמנו, כל אחד ואחד מאיתנו, כי כמו שאמרתי, האחריות, היא מוטלת בעניינים כאלה על כל אחד ואחד מאיתנו. אבל גם ביחס לחברה הכללית, אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ של הסברה, של לימוד, ובעיקר של קשר, לא ליפול במלכודת הדבש הזאת של שנאה תהומית, כפי שלפעמים יש כאלה שרוצים להשליט בחברה ובעם שלנו, אלא למרות הכל לראות את כולם כאחים, לראות את כולנו אמן, כאחים, כן. כבני איש אחד אנחנו, ורק אם נדע להתעלות מעל לכל החילוקים וכל הוויכוחים, ולהרגיש כאחים, אם מרגישים כאחים, אז יכולים לחשוב ביחד גם על פתרון. אבל שוב, מעל הכל, וזה דרך אגב היה החידוש העצום של הרב קוק, שעד היום אנחנו עדיין מנסים לעכל אותו ולברר אותו ולהבין אותו, בעציבו את ארץ ישראל במרכז. את הקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל, לא רק התורה, זה ברור שהתורה היא היסוד, אבל הגילוי, הביטוי המעשי, הפרקטי, הארצי, זה הקשר שלנו לארץ ישראל. בלעדיו, אנחנו איננו חיים. אנחנו בתפילה. אנחנו מתפללים, ובעזרת השם, הערך היסודי הזה יהפוך לנחלת כלל החברה, כלל האומה, ומתוך זה נזכה להרבה ברכה והצלחה.
אמן ואמן. תודה, תודה לכבוד הרב. אני מאחל לכבוד הרב ולמשפחתו שבת שלום, שבת נעימה וטובה.
תודה רבה שבת גם שלום. לך ולכל המאזינים.
אמן.
מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה, קבליני אל שירה.
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי עם בהגשת עמוס צוריאל הגיעה לסיומה. ברקע אנחנו שומעים את השיר הללויה שבת שלום עם שושנה דמרי, הדלקת נרות שבת בשומרון ב-7:15, בירושלים ב-7:05, בתל אביב 7:23, בחיפה ב-7:20, צאת השבת בשומרון 8:26, ירושלים 8:26, תל אביב 8:28, חיפה 8:30. נשוב בתוכנית נוספת של לך דודי ביום שישי הבא, אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך ההזנה נעימה. שבת שלום.
Bahati